שלום וברכה, האמא של הרב יעקב מרציאנו במצב רפואי פשוט, לכן אנחנו אומרים תהילים לרפואתה, חיה זוהר בת חנינה. מי שיכול להוסיף במעשיו הטובים, אז ודאי תאריכם בעזרת השם, שיעור לילים נשמת אמה בת עזיזה, אמר שלום. אנחנו פה בסוף, לקראת סוף היום של 17 בתמוז, וזו פתיחה של ימי בין המצרים, שלושת השבועות, שכל עוד לא ייבנה המקדש, אני מקווה, נתפלל, שמרם גם ייבנה. אז אנחנו ממקדים את האבל שלנו דווקא בימים האלה, יש לזה הרבה משמעויות הלכתיות, הולך ומחריף, הולך ומחמיר, חז"ל מלמדים אותנו במשנה בתענית שחמישה דברים אירעו באותו יום, חמישה דברים ב-17 בתמוז, 15 דברים בתשעה באב, יום מזומן לפורענות, כך אומרת הגמרא, יום שהצטברו בו במהלך הדורות הרבה דברים בעייתיים, חלקם אנחנו זוכרים, חלקם אנחנו פחות מודעים, ההיסטוריונים יותר אספו, יש כאלה שאספו את הימים הקשים. בימים האלה אנחנו יודעים את הנבואה, שבימים האלה הם לא סתם ימים קשים, זכר לחורבן, הם ימים שבעזרת השם, כך פסק חגי הנביא, שבזמן שיש שלום אז הם לששון ושמחה. יש בימים האלה משהו שכשהעולם מתוקן, כשאין את הכאב, אז הימים האלה לא נמחק הכאב, אנחנו לא חוזרים לנורמליות הרגילה, לא הפסיק הפצע לדמם. אלה ימים שיש בהם גודל, ימים שהם שמחה מיוחדת, ומילה אנחנו מבינים שצבר הצרות זה לא הרמה של צרות, זה ודאי לא מקרה, אבל זה הרבה מעבר ללא מקרה. יש קשר הדוק ועמוק בין הססון והשמחה לבין היגון, לבין האבל שאנחנו מקבלים על עצמנו בימים האלה. מה קרה ביום הזה? חמישה דברים המשנה אומרת, אני אגיד את זה לפי הסדר ההיסטורי, שנשתברו הלוחות, נשברו הלוחות, חטא העגל הכוונה, שבעקבותם נשברו הלוחות, ואחר כך מנשה, כנראה מנשה כך לפי שיטת רש"י, מעמיד צלם בהיכל, לא רק שעובד עבודה זרה, הוא מכניס את זה לתוך ההיכל, לתוך בית המקדש, אחר כך בוטל התמיד, השאלה מה, בוטל התמיד, ולא, אחר כך שרף הפוסטמוס את התורה, לא כל כך מובן, לא כל כך ידוע מה זה שרף הפוסטמוס את התורה. הדבר שמסתבר זה שם של מישהו אחר שנשמע כמו הפוסטמוס, כך מצאתי בספר תודעה, הדבר היחיד שהרגיע אותי, זה מאבק גדול ברומאים שהתרחש כמה שנים, בערך 16 שנים לפני החורבן, בעקבותיו הרומאים רצחו 10,000 יהודים בהר הבית, ואחר כך זה שם של איזה פקיד רומאי גבוה שדומה לאפוסטמוס כנראה, ואחר כך הרומאים חשבו שבזה הם ירגיעו אותנו, בזה הם ישתיקו אותנו, ואחר כך היה משהו שחייל לגיוני רומאי שמזמן נמח שמו שרף את ספר התורה בתוך איזה חיפוש אכזרי שנעשה אחרי גנבים, ועם ישראל, למרות שכמה ימים קודם נהרגו 10,000, עם ישראל לא שתק ולא ויתר, והם כולם נאספו והלכו לקיסריה, והיו הפגנות כאלה שהקיסר הבין שאם הוא לא תולה את הליגיונר הזה, אז לא יעזור. זה מין, עם ישראל כל כך לא סבל את זה, ואנחנו לדורות עולם קובעים את זה, אנחנו לא יודעים אפילו מה בדיוק היה ומי בדיוק היה, אנחנו יודעים שהיה איזה גוי רשע שהעיז לסוף את ספר התורה. מאז לצערנו הרב עברנו הרבה צרות, וגם ספרי תורה לא עלינו בגודל הכל מסרפו, אבל אנחנו זוכרים שהיה פעם מישהו בהיסטוריה שהעיז ידו לשלוח במעל, אחר כך בוטל התמיד, זה כנראה בא במקביל עם פריצת החומות, שכל עוד לא נפרצו החומות, אנשים מתו ברעב בירושלים, אבל למרות זאת המשיכו להקריב את הקורבנות, וכשנפרצו החומות אז כבר בוטל התמיד, ופריצת החומות, זה תאריך המוכר והידוע שלפי הבבלי, לפי הפסוק בירמיהו, בבית ראשון נפרצו החומות ובקעה העיר בתשעה בו. והירושלמי אומר כאלה דברים שקשים להבין אותם, שגם בבית ראשון ובקעה החומות ב-17 בתמוז, רק קלקול חשבונות יש כאן. מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא טועה בתאריך מרוב גודל המשבר, או שתוספות מסביר שבכל צרתם לא צער, מרוב הכאב והזוועה וחוסר יכולת לחשוב, אז הקדוש ברוך הוא כביכול בנבואה מנבא לירמיהו דברים לפי הטעויות, לפי הכאב של ישראל. אבל יש פה חמישה דברים שאני חושב שאפשר לחלק אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה, נתחיל בקבוצה הבעייתית, זה מנשה והפוסטמוס, שמנשה לחלל את הקודש, לפגוע בקודש, לקחת את הקודש ולהשפיל אותו, את רמת הצלם בהיכל וספרת התורה, ושלושת הדברים שאנחנו חוטאים, אנחנו לא לוקחים את הקודש, משפילים אותו, חוטאים, השתברו הלוחות ובוטל התמיד, ו... נפרצה החומה. היינו צריכים להיות במקום מסוים ולא היינו במקום מסוים. אז יש קשר מאוד מאוד ישיר בטח בין שלושת הדברים שאמרתי בסוף. נשתברו הלוחות. נשתברו הלוחות ונפרצה החומה. החומה והתמיד, בואו נתחיל דרך זה. החומה והתמיד זה אותו דבר בדיוק. החומה והתמיד, החומה, מה זה התמיד? בכל יום, בכל יום, תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים, בכל יום עם ישראל מקריב קורבן תמיד. והגיע יום אחד ולא הצלחנו להקריב יותר קורבן התמיד. מה זה הערך של התמיד הזה? אני חושב שתמיד מבחינת הזמן זה מאוד מאוד דומה לחומה ברעיון. משום שחומה, איפה נבקעה החומה? אני מניח שהחומה נבקעה בנקודה מאוד מאוד ספציפית. לא כל החומה קרסה. זה לא כמו ביריחו שהחומה שאתה תחתיה. יש מקום אחד שהלגיונרים ריגזו מאמץ, הרומאים רגזו מאמץ והצליחו לחולל פרץ, אולי של כמה מטרים, אולי של פחות מזה בחומה, אבל זהו, זה נגמר. כי חומה לא יכולה להיות, פרץ אחד בחומה זה כבר לא חומה. חומה, כל הרעיון שלה, שאין בה אף לא סדק אחד, היא כולה חייבת לתת כוח הרמטי. חומה זה מין דבר כזה חזק, עוצמתי וחוסם לחלוטין, ומאחורי חומה כזאת אפשר לחיות בשקט. אם יש פרץ בחומה, אז גמרנו, זה משהו אחר. להפך, כשיש פרץ בחומה, אז לא רק שהחומה לא מגנה, החומה יכולה להפך למין מלכודת מוות, למי שלכודים בתוכה. ברגע שהרומאים ידעו שיש להם איפה להיכנס, אז נגמר הסיפור. זאת אומרת, הובקעה העיר, כבר אף אחד לא מגן על בית המקדש, זהו. נכון שבית המקדש נשרף רק בתשעה בעבוד 21 יום. אבל זה בגלל שבינתיים עוד אף חייל לא זרק את הלפיד, זה הכל. כל עוד יש חומה, אז גם העם וגם הבית מוגנים בידי איזה כוח גדול, עוצמתי כזה, שאי אפשר לעבור אותו. כשמצאו את הפתרון, אז הכל נגמר. שוב, זה מקטע קצר מאוד יכול להיות שקרס. ונגמר הסיפור, ככה זה התמיד. ככה זה התמיד. התמיד, כל הרעיון שלו זה שהוא תמיד. תמיד התמיד. ואין לפעמים תמיד. לפעמים תמיד זה לא שייך. זה מילים שמתרתי דסטרי. העיקרון של התמיד שהוא בקביעות, יש לשולחן, לחם הפנים, שלפני תמיד, שזה לפי ההלכה, אסור ששנייה אחת השולחן יהיה בלי לחם התמיד. אז יש מין פרוצדורה כזאת שמתוארת במשניות במנחות, איך יש כהנים שמוציאים את הלחם הקודם, ובמקביל מזיזים, מכניסים את הלחם הפנימי. קורבן התמיד זה לא ככה. קורבן התמיד לא כל רגע יש קורבן על גבי המזבח. אבל קורבן התמיד זה הקביעות הזאת, שבכל יום ויום יש קביעות כזאת של קודש מול אלוקים. יש לנו הרבה דברים של תמיד בעולם הזה. המון דברים של תמיד. אנחנו תמיד נושמים, אנחנו תמיד מפעימים את הלב, אנחנו תמיד, הריאות שלנו עובדים, הכליות שלנו עובדים, הלבלב שלנו עובד. המערכות הגופניות שלנו הן לא יוצאות לחופש אף פעם. חלילה הלב לוקח הפסקה של שנייה אחת, זה התקף לב, זה לא עובד, אי אפשר. אם שנייה אחת חלילה חמצן לא יגיע למוח, אז זה נזק כבד מאוד. בטבע, הטבע הוא תמיד, דיברת על מערכות פיזיולוגיות, חוקי הטבע, חוקי הפיזיקה הם בטח עובדים תמיד. הם תמיד, הם מביאים את שם השם בצורה מאוד מאוד מסתרת. הקדוש ברוך הוא מסתתר מאוד בטבע. הטבע הרבה פעמים נראה עיוור, והוא נראה כאילו מנותק למגמה לדבר השם, אבל מה שחזק בטבע, מה שמוצאים בטבע, שהוא תמיד, שהוא לא מפסיק לרגע. שהוא לא יכול להפסיק לרגע, הוא לא קבוע לרגע. יש פה, הוא פועל בטיפות מאוד 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 קטנות, אבל זה תמיד. אנחנו יודעים שתמיד יש גם בלימוד תורה, המושג הזה, להתמיד. יש מדרגות בלהתמיד. יש מדרגות בלהתמיד, יש עד כמה להתמיד, אבל תמיד, מי שמנסה ללמוד תורה תמיד, אז במקום אחר, נכון, אני פה מחזיק עולת ראייה, בהקדמה לעולת ראייה, הרב מסביר למה... הגמרא בשבת, המשנה בשבת שאומרת שמפסיקים קריאת שמע ומפסיקים לתפילה, מפסיקים, והם מפסיקים בתפילה, אז המשנה, הגמרא אומרת שזה נאמר רק לתלמידי החכמים שתורתם אומנותם. אז אנחנו פה חותמים על תפסים תורתם אומנותם, וזה לא בדיוק המקור של הביטוי בחז"ל. תלמידי החכמים שתורתם אומנותם זה רשב"י וחבריו. רשב"י וחבריו שהם לפחות במערה, הוא לא עושה כלום חוץ מלימוד תורה, אין לו אומנות אחרת. הוא לא עושה כלום, בדיוק מצמיח לו חרוב ומעיין על פתח המערה, והוא רק תורה במובן הטוטלי של המילה. תנאים אומרים, אנחנו, המוראים מסבירים שהמשנה הזאת שמפסיקים לקריאת שמע, זה רק, ולן מפסיק לתפילה, אז הרב מסביר מה, מה, מה פירוש. אם תלמוד תורה דוחה תפילה, אז הוא דוחה תפילה, אם הוא לא דוחה תפילה, הוא לא דוחה תפילה. מה, יש פרוטקציות לרשב"י? אז הרב מסביר שזה תלמוד תורה אחר. זה שזה תמיד, זה לא אותו דבר. זה שאתה תמיד נותן צדקה, זה שאתה תמיד עושה משהו אחר, זה גם מעלה גדולה, אבל תלמוד תורה שהוא תמיד, הרב מסביר שתלמוד תורה שהוא תמיד, זה תלמוד תורה שכולל בתוכו את התפילה. מי התמיד, מה המתמיד? אז אני לא יודע, המוראים אומרים על התנאים שמעטים, יש רשב"י וחבריו, זה לא כולם מגיעים למדרגה הזאת, נכון? אבל המושג התמדה הוא ודאי שייך, והמושג התמדה אני פה מחזיק בעולת ראייה בפתיחה לפרשת הקורבנות, הפתיחה לפרשת הקורבנות היא עוסקת בקורבן התמיד. מבחינת הקורבנות יש את ההכנות לקראת, את הכיור ואת תרומת הדשן, זה לא קורבן. הקורבן הראשון זה פרשת התמיד, הקדושה התמידית. זהו עניין מיוחד במעלת הקודש. טוב, אני לא אקרא לכם את הפסקה מכיוון שאין לכם את הספר, והרעיון הוא מה שבעניותי בעזרת השם אני מבין בתוך הפסקה הזאת. הקורבן התמיד מתחיל בקורבן התמיד. קורבן התמיד זה קורבן של כלל ישראל, שיש משהו, אם אנחנו רוצים לשרוד בטבע, אז אולי לא צריך קורבן תמיד. אבל אם אנחנו מאמינים שאנחנו נולדנו ואנחנו נוצרנו כדי לקדש את הטבע, כדי לרומם את הטבע, כדי לשנות את הטבע, כדי לגלות דבר השם בתוך הטבע, אז פה לא מספיק עבודת השם שהיא לפעמים. יש בחיים הרבה פעמים עליות. יש ימים שאתה מלא כיסופי קודש, ויש ימים שאתה שכחת את זה. יש גדלות ויש קטנות, יש שמחה ויש צער. יש אבל איזה גורם כזה שהוא תמיד, כדי להיות מסוגל לבוא לעמוד מול העולם הזה, להגיד אני לא רק עובר אותך, אני לא רק מסתדר איתך, זה לא כשאתה לא יכול אליי, אלא אני מתאר אותך, ואני חושף את המהות האמיתית שלך שהיא אלוקית, פה צריך תמיד, זה מין פרנסה כזאת, כמו שהלב צריך כל הזמן לפרנס במנת חמצן חדשה את הדם, כמו שהריאות תמיד צריכות לתת לנו, זה תמיד, זה לא יכול להיות לרגע בלי, אנחנו יודעים כמו שאת המזון הקדוש ברוך הוא משפיע לנו, כמו שאת האוויר הקדוש ברוך הוא משפיע לנו, אז אנחנו צריכים פרנסה כזאת של תורה, אז אדם יחיד מטפל במה שהוא מטפל, וכשעם ישראל יש בית מקדש, תראו, גם כשהקריבו את קורבן התמיד, זה לא אומר שאין עבירות, הרי בוטל התמיד, על זה אנחנו מתענים היום, מה זה בוטל התמיד? על זה שלמרות קורבן התמיד נפלנו, נפלנו לחטאים כבדים מאוד, נפלנו לחטאים שגרמו לנו לבטל את התמיד, ולאבד את התמיד לא בוטל מאות שנים קודם. זה המשיך עד הרגעים האחרונים, שהגזרה נגזרה, כשהבית במובן רוחני ופנימי כבר שרוף והקמח כבר טחון, נכון. אבל יש, זה לא איזה שכבת הגנה טוטלית, גם חומה היא לא שכבת הגנה טוטלית, אבל תמיד זה מין חומה של קדושה כזאת. תמיד בכל יום כלל ישראל, חייבים להבין שזה כלל ישראל, נכון? זה קורבנות ציבור, אנחנו חולקים על הצדוקים, יחיד לא יכול לנדב קורבן ציבור. זה חייב לבוא מתוך שותפות של כל אחד מאיתנו, שותפות שווה, מחצית השקל, להשאיר להרבה, והדר לא ימיד, כולנו שווים בזה, הדבר היחיד אולי שכולם מקפידים על איזה שוב, בדיוק כולם אותו דבר, והאומה והעם מקריב כל יום, וההקפדה בקורבן הזה זה כל יום, וכשאנחנו מצליחים להגיע לכל יום, אז אנחנו בונים לנו חומה, כן, חומה. חומה, פורצים חומה לצערנו הרב, אבל אין שום קשר בין אם יש חומה, אין חומה. בשביל לפרוץ חומה צריך מאמצים הרבה 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 יותר כבדים. משהו בהתמודדות של עם ישראל כעם, וגם של היחיד כיחיד, כשזה נהיה תמיד, זה מקבל מדרגה אחרת. כמו לימוד תורה, שמישהו מתמיד, מישהו, יש הרבה מדרגות במתמיד. יש מתמיד כזה שבקושי יוכב ובקושי יושן, ויש מתמיד ששומר על הסדרים. יש דבר שאתה עושה אותו באופן קבוע, אתה לא נכנס כל רגע ללבטים מחדש. איך כתוב מפורסם, אני לא יודע מה המקור, שהרשעים מלאים חרטות. זה לא רשעים רשעים, זה מי שכל הזמן הוא קשה לו ליצור דפוסים קבועים באישיות שלו. קשה לו לתפוס, קשה לו להכניס את עצמו לתוך התמסרות. יש אחד שאת הסדר הזה הוא הצליח לעבור, וגם את הסדר הבא הוא באמת למטום. ומהסדר השלישי הוא בכלל התלהב. אבל יש מקום בנפש שאתה אומר לעצמך, אני שותל את עצמי פה, זהו. לא יודע כמה זמן, יש לי עוד הרבה, יכול להיות דברים חשובים בחיים לעשות. אבל עכשיו אני פה, בסדר הזה אני נמצא, לא במצטבר, בסוף גיליתי שלמדתי עכשיו טוב. יש עמדה נפשית כזאת שהיא אומרת תמיד, ומכוחה אני מצליח להיות תמיד. יש ממבט כאן שאומר, אני לא, השבוע לא נסעתי, שהחלטתי לא לנסוע, השבוע לא נסעתי. אני לא רוצה להגיע למקום הפרטי הזה, אבל אני מנסה להגיד את העיקרון, שתמיד זה לא צבר, פוקסים כזה, במקרה יצא שעשיתי הרבה. לא, הערך של ההתמדה בכלל לא נמדד מזה שבמקרה הצלחתי בסוף. ההתמדה הזאת מעידה על זה שאני נוגע במקום יותר, הרבה יותר עמוק. שמה שאני עושה באופן תמידי, זה משהו שהוא לא רק יותר בכמות, הוא משהו שיונק ממקום הרבה יותר פנימי, ממעילה תורה של קביעות, תורה של התמדה, או כל מצווה אחרת של התמדה, והיא תורה היא אחרת לגמרי. קורבן התמיד זה מין חומה כזאת שעם ישראל ברגעים הכי קשים, תחשבו, אנשים מתים ברעב ואין אוכל ומרת בת בית את הסיפורים, ועם ישראל מצליח להחזיק עמדה כאיש אחד, כעם אחד, לא נותן לאף אחד לבטל את זה, עד שהסוף הגיע באמת באופן טוטלי ולא נשאר כלום. ואנחנו כואבים, אם זה היה באותו יום, 17 בתמוז, באותו שנפצו בהחומות, יכול להיות זה היה שנה קודם, אני לא יודע. אבל אם זה היה באותו, כתוב ששיחדו את החיילים, את חיילי האויב, לא, זה היה באותו יום. אז אותו יום שיחדו את חיילי האויב ונותנים לו, אז בתוך המורכב המבולקה, זה קרה באותו יום, זה תפל לעומת קיית החומות, זה מה שנעשה לומר. אז הפסיקו להקריב, עוד מעט לא יהיה בית מקדש, עוד מעט את הכל יפסיקו להקריב, עוד מעט לא יישאר זכר, עוד מעט לא יאפשר תיקון, עוד מעט 2000 שנה כמעט נשאר בלי בית מקדש. אז מה אתה תורח להזכיר את זה? זה כמו, זה כואב, אבל זה נראה אירוע כל כך שולי מול החורבן הטוטלי שהולך ומתרגש על ראשינו מול בקיעת החומות, ולא נכון. חז"ל אומרים, לא נכון, אנחנו מזכירים את זה, אנחנו לא ניתן לבקיעת העיר לטשטש את האובדן של התמיד, כי זה חומה. זה חומה, אנחנו ב-17 בתמוז, הכאב שלנו הוא זה, הכאב שעניינו של היום. הכאב שהיום הזה בא ללמד אותם ולהסביר לנו שאיבדנו את החומה. איזה חומה? את חומת ירושלים ואת חומת התמיד. מה הכוונה? מה מבטא את חומת ירושלים? מה מבטא את חומת התמיד? בשביל זה צריך ללכת לסיבה הראשונה שעליה אנחנו מתאבלים ב-17 בתמוז. על חטא העגל, תראו, כל הצרות האלה צרות, שאנחנו סובלים מהם תמיד. אם נקבע לנו אבלות, אז יש לנו סיבה לאבלות. וראשון דבר שאנחנו כולנו משלמים מחיר אישי, כבד. כולנו סובלים סבל באמת רב על כל חמשת הדברים. אנחנו לא תמיד מזהים את הקשר הישיר בין מה שהיה אז לבין הצרות שלנו. אנחנו לפעמים עסוקים בצרות שלנו שנראות לנו מאוד פרוזאיות, מאוד אישיות, מאוד סיבוכיות שלי. מה הקשר לזה ש... שאיבדנו את שבטל התמיד או שנשתברו הלוחות. אבל בשביל זה יש לנו את היום הזה, בשביל זה יש לנו את חז"ל, שמתקנים ומסבירים לנו מאיפה הכל בא, מאיפה השורש. היום הזה, 17 בתמוז, היה צריך להיות יום אחר. בדרכי ההיסטוריה, האידיאלים לכתחילה, היום הזה היה צריך להיות יום קבלת התורה. ובסיוון, זה יום מתן תורה. וביום הזה, ביום ה-40, כשמשה רבנו יורד בסוף היום ה-40, וב-17 בתמוז הוא צריך להביא לנו את התורה, להביא לנו כתב אלוקי, נכתב, כתוב על הלוחות, נכתב אלוקים, דיו שחורה, אש שחורה, על גבי אש לבנה, זה משהו ניסי כזה, שיורד בפועל אלינו לתוך הידיים, אנחנו צריכים לקבל באופן פיזי את מה, את האש שחורה על גבי אש לבנה, חיבור מוחלט בפועל ממש של האין סוף האלוקי ברוך הוא, עם הוויית החיים שלנו. זה שחתנו מחת העגל, זה לא כשפספסנו כמה דקות, זה נשתברו הלוחות. נשתברו, והלוחות האלה כבר לא חזרו, במקומם זה פסול לך, שמשה רבנו צריך לפסול, מחצב של סנפירינון, זה אבן יקרה מאוד, אבל אין קשר בין אבן יקרה מאוד לבין הלוחות מכתב אלוקים, מכתב אלוקים חרות על הלוחות. זו אותה תורה, ואת התורה לא איבדנו, ובשורש נשמתנו אנחנו שייכים לתורה, ונחיה תורה, ונטבעים לתורה, נכון, אבל המפגש הוא כבר מפגש אחר לגמרי, מה קורה לנו? התורה ניתנה, את זה אי אפשר. התורה ניתנה, אבל בתוך החופה הקלה הייתה צריכה לקבל הלובה קלה שניתה בתוך חופתה. ביום הזה זה יום שהיה לו תפקיד במהלך הדורות, היה לו תפקיד לקבל, להפנים אליהם, לקחת אלינו, נכון, המערה, אתם מכירים את המדרש בגמרא בירושלים משקלים, שמתי אחרי תגל, שני טפחים ביד הקדוש ברוך הוא ושני טפחים ביד ישראל, בדיוק טפחים באמצע, בדיוק ברגע שלה, קחו את זה אליכם, אני מעביר את הכל בדיוק באותו רגע, ירושלמי, אומר, היה את החטא, והמהר"ל מסביר שם שבתפארת ישראל, שזה בדיוק הרגע הכי נשגב, זה בדיוק הרגע שאנחנו אוספים אלינו, את זה, זה היה התאריך של 17 בתמוז. זה ודאי היה צריך להיות יום של ששון ושמחה, יום שיש לו תפקיד במהלך הדורות. יום שהעולם מגיע לשלמותו, בבא מסיבה אנחנו עומדים לרגלי ההר, והתורה באה אלינו מלמעלה. בי"ז בתמוז התורה הייתה צריכה להתקבל אצלנו, וחטאנו. והחטא הזה בוודאי לא היה מקרי, זה לא שמישהו בלי חמנה עשה אפצ'י והיה לו משהו. החטא הזה מבטא משהו מאוד עמוק. מה החטא הזה מבטא? החטא הזה מבטא הרבה פעמים בחז"ל מן השוואה כזאת בין חטא העגל לבין החטא בגן עדן. החטא הזה אומר אנחנו לא בגן עדן. מתן תורה זה פירושו דבר להחזיר את העולם מגן עדן. גן עדן במובן של הרצון האלוקי בטהרתו מופיע פה בעולם הזה בלי שום חציצה, בלי שום הבדל, בלי שום נטל, בלי שום הבדל. זה העולם של השם ברא, וכל העולם כולו אומר שירה. אומר שירה באמת. מלוא כל הארץ כבודו, כל המציאות זועקת את זה שהיא בריאה אלוקית. וכשגורשנו מגן עדן, העולם באמת נשאר בריאה אלוקית, רק שאנחנו כל כך מתקשים בלהבין את זה, אנחנו כל כך מתקשים בלראות את זה, אנחנו רואים את מה? את ההתמדה של חוקי הטבע. זה לא נושא לוויכוח, זה חזק, זה יציב, זה קבוע, זה עובד 5,700 שנה או 13 מיליארד שנה, אני לא יודע כמה, אבל זה לא נח לרגע ולא נכנס לדיכאון ולא מתלבט, זה מין דבר כזה יציב. והקדושה מאז שגורשנו מגן עדן, הקדושה היא מין דבר כזה שנראית ארעית כזאת, שדורש ממני המון המון כוח ומאמץ, בכל יום ויום מתגבר יצרה של תודו מן העולם. זה קורה אוטומטית, לא צריך ללמוד בשביל זה, לא צריך לעשות מבחנים בשביל זה, לא צריך לקחת קורסים בשביל זה. העולם זועק את עצמו, את הפן העיוור שבו בצורה מאוד מאוד טוטלית, בצורה התמדתית. והקודש נראה לנו מאז שגורשנו מגן עדן כאילו הוא אורח, כאילו הוא לא בא לבית. אז אם אתה חזק, אז אתה מסוגל, כן. אם אתה מייצר בתוכך כוחות רצון, אם אתה עמל בתורה וגדל בתורה, אז אתה נותן מענה ומצליח לפרוס סביבך כל מיני יכולות שיעזרו לך לחיות תוך העולם הזה. אבל היום הזה זה היום שאתה צריך להחזיר אותנו גן, או להחזיר גן עדן לפה. זה היה 17 בתמוז, זה היה עניין 17 בתמוז. יום שאתה שישה, מה זה האש הלבנה? אני לא אומר, האש הלבנה זה אנחנו. הלוחות נשברו, אנחנו נשברנו. השמחה שלנו, הקדושה שלנו, הוודאות שלנו, זה נשבר לנו ב-17 בתמוז. יש איזה ביטוי, זה טלפון מנותק, לא יודע למה עושה רעש. תבדוק אם צריך להרוג אותה. הוא חתך לי גם את החוט, הרשע הזה. נחזור לגן עדן בעזרת השם. ביום שתוכנן אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זוכה בשביל זה פתחתי פה את עולת ראייה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. לא כל מי שהתאבל במהלך הדורות על ירושלים, מי שהתאבל לפני 1,000 ו-2,500 ו-60 שנה, לא תמיד זוכה, נשאר פה בחיים לזכות ולראות שמחתה. אז הרב מסביר לנו את הפשע של האבלות. הרב מסביר לנו למה אנחנו עסוקים בפרשת הקורבנות לפני התפילה. כי זה לפתוח את התפילה בדיכאון, ככה זה נראה. לפני התפילה, ברכות השחר אנחנו מבינים, עקדה, מסירות נפש, אנחנו מבינים. לפתוח את העקדה, לפתוח את הקורבנות זה להרוג אותנו. אם אתה באמת מקשיב, אם אתה שומע מה נאמר פה, אז אתה נפגש עם כל הכאב, עם כל הזעזוע, עם כל הגעגוע, על מה איבדנו ומה איבדנו. אתה אומר, אדם עושה את רשימת הצרות שלו, רשימת האומללויות שלו, רשימת, ואז איך זה מביא אותך למקום שאתה עומד לפני השם. אז הרב מסביר פה, בואו נמצא את זה, כן, הרב כותב ככה, הננו עומדים מלאי גאון ומלאי שיברון, מלאי חדווה ומלאי מרירות, מלאי יגון ומלאי נחמה ותקווה. לקראת החזון הגדול נפתח לפנינו בתור הצרה החי והרענן, שממנו לוקחים חיי עבודה, חיי תפילה, חיי הליכוליצות. המפגש האמיתי עם בית המקדש הוא מפגש שיש פה המון כאב, נכון? אבל הכאב הזה, אני חוזר למילים שלו, זה כאב שיש בו המון שמחה. עוד פעם אני קורא מכאן, מלאי גאון ומלאי שיברון, מלאי חדווה ומלאי מרירות, מלאי יגון ומלאי נחמה ותקווה. זה לא דיכאון, זה לא יאוש. העיסוק זה בעצם ימים טובים, גם היום הימים האלה ימים טובים. זה שחזן נתנו לנו את התקופה הזאת שנפתחת היום ומסתיימת, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, מסתיימת תשעה באב, זה ימים טובים. מה זה ימים טובים? זה ימים שהקדוש ברוך הוא משפיע ברכה גדולה למציאות. אם זה היום שבאנו צריכים לקבל את התורה, וזה היום שהנביא אומר לנו שזה יהפך אסון לשמחה, אז יש משהו גדול וטהור ונשגב, מתנה גדולה יש בימים האלה. אנחנו יודעים שחודש תמוז הייתה עבודה זרה שקראו לתמוז, נכון? ככה הנביא אומר, נשים מבכות את התמוז. עבודה זרה מפורסמת שהייתה אז מפורסמת, אמרו חשב נקחת שמה. אבל מה זה התמוז הזה? מה זה עבודה זרה הזאת? אנחנו יודעים שבחודש תמוז יש איזה, לא סתם חם, לא סתם חם ולא סתם יש חמסין בתמוז. תמוז ואב, זה הימים שהחמה בתוקפה, חמה בגבורתה. משום שמי שלא קונה פירות בסופר, מי שרוצה, מי שחי בטבע, עם ישראל חי בטבע, אז הוא רואה מה זה תמוז. תמוז זה, זה, זה השפע הכי גדול, העצים נותנים תנובה פעם אחת בשנה, כמעט קוראים, זהו, וזה קורה בימים האלה, ברובם. היום יש הרבה אינדוסים גנטיים, וברובם, החום הגדול הזה של, של, של השנה, זה, זה בשביל להבשיל את הפירות, ואם אתה יוצא למטעים, בטח מטעים בראשית צירת גולתנו, אז אתה רואה את העצים מפוצצים מרוב פירות, בכמויות כאלה, בגדלים כאלה, מסות כאלה, שברור שהקדוש ברוך הוא משפיע פה, השמש הזאת, החום הזה, זה איזו ברכה גדולה, גדולה, גדולה. אבל לגודל הכאב, אנחנו מאוד מודים על זה שארץ ישראל נותן פירותיה בעין יפה. אבל את השפע הזה אנחנו לא רוצים לראות רק על העצים, לא רוצים לראות בזה שיש זיתים ואפרסקים. רוצים את השפע הזה להיפגש בו בלב, בנשמה, בקדושה, באהבת התורה, ברוח הקודש, בבית המקדש, בזה מה שאנחנו רוצים, בגאונם של ישראל. שיתגלה, שהשלושת השבועות האלה זה ימים טובים, מה זה ימים טובים? זה ימים שהקדוש ברוך הוא מזכיר לנו, זה ימים שיש משהו כמו שחם בימים האלה, זה לא סמי, באמת חם. אז בימים האלה השפע הוא הרבה מעבר, בימים האלה הקדוש ברוך הוא שואל אותנו, מה הפירוש שואל אותנו? נותן לנו אפשרות להרגיש, זה דורש מאיתנו עבודה, זה דורש מאיתנו קודם כל תהלכות. וימים של ריכוז, אנחנו צמים לא בשביל לא לאכול, אנחנו צמים בשביל לא לשכוח איזה יום היום. אנחנו צמים בשביל לתת תשומת לב, שלא נעביר אותה, לא מפספס אותה. זה קצת בעיה שבצום ככה אנשים יותר קשה להם והם ישנים. אני לא מתווכח עם ההלכות, אבל בעיקרון זה שלושה שבועות, זה שלושה שבועות שכדאי לקחת בגדול, משום שבשלושה שבועות ההלכות האלה מספרות לנו שאנחנו יכולים להתאבל על ירושלים. מה פירוש? יכולים לבכות, יכולים לכאוב את זה שאנחנו מחוץ לגן עדן. ביום רגיל זה זה, זה סיפור עבר, זה סיפור עתיק, זה לא יותר מדי מטריד אותנו. כן, כתוב שהיה שם מאוד נחמד. מי מדבר על הנחמד? מדברים על קרבת אלוקים שהייתה שם. בשלושת השבועות יש לנו משהו בלבבות של, 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 של מתנה אדירה. זה ימים טובים, בלא מובן שעושים בהם חג. זה ימים שיש בהם משהו נורא טוב, ש, שאנחנו מסוגלים להרגיש את הצער של הנשמה שלנו. הנשמה היא זאת שמצטערת על זה שהעולם לא מבטא בצורה מלאה את אלוקים בתוכו. ובשלושת השבועות האלה אתה יכול להפספס, כמובן, אבל אם תשקיע, יש משהו אמיתי, חלק מעורלות הלב שלנו מתמוססות בימים האלה. הן נפרחות, אנחנו הרבה יותר קרובים אל עצמנו. לכן זה כואב לנו, לכן היה את הצרות, לכן היה את החורבן. היה את החורבן משום שאם אנחנו קטנים, ויום רגיל אתה קטן, זה לא נורא, אבל ביום הזה אתה לא יכול להיות קטן. בימים האלה להיות קטן, זה אומר שאתה בעצם הרבה יותר קטן מקטן. בימים שהקדוש ברוך הוא פותח את הלב, אני ממשיך לזחול וממשיך לדשדש במי שוליים, אז פירושו של דבר שאני בעצם נלחם בכוח נגד הקדושה. זה שהאסונות קרו בימים האלה, כי איזה אסונות? זה אסונות ששואלים אותנו, איפה אתם? ביום רגיל יש יחידים, כתוב שואל ברוך שראוי לכל ירי שמיים להתענח ולהתאבל חובם בית המקדש. זה רק ירי שמיים, זה מדרגה, מה? כי זה בלב, אם אתה שם אותו לא שם, נכון? זה ראוי. אבל בימים האלה זה לא כל ירי שמיים, בימים האלה זה כל אדם בישראל, הוא מסוגל אם הוא לא יתעסק בזה, אם הוא יתייחס להלכות האלה כאל עונש, אז כאל עונש, ומזכור שההלכות האלה, לזכור בית המקדש, זה לא לכאוב מה היה, זה לזכור מי אנחנו. מפה בעקב, זה לא פעם היה לנו טוב, זה עכשיו יכול להיות לנו טוב, זה מה שהרב כותב פה. מלאה גאון ומלאה שברון, כי זה גאון, כי אתה זוכר, אתה מסוגל אם אתה נפגש נכון, כמו שהרב נפגש בו בקורבנות. לא כל מוח הסבילדה, אבל בימים האלה יותר נוהגים, בימים האלה לעשות בסדר קודשים. זה לא איזה גמרות אתה לומד, זה מה אתה מפנים, מה אתה מעמיד בסדר היום. זה ימים ששוברים את הרצף, את ההדרגה, את השגרה. משום שמזכירים, השגרה היא חשובה מאוד מאוד מאוד, יש משהו בימים האלה, וזה ההלכות של האבלות. ההלכות של האבלות זה לא לעשות את החיים יותר קשים, זה לא זה אסור, זה לא הרמת איסורים. להפך, זה ההלכות שמבהירות לך איפה אתה נמצא. אתם יודעים שהמר הדיאטרה שלנו, הרב ליאור שליטה, הוא לא מחמיר סתם, הוא תמיד חם גדול, הוא לא ידוע כמחמיר סתם. בהלכות, שיעריכו כולם ימים בעזרת השם, בהלכות אבלות על אבא ואמא, הוא מאוד מאוד מחמיר. הוא מאוד מחמיר, כי יש דווקא אדם בשנת אבל, שיאריכו כולם ימים. זה קשה לו, ובדיוק יש מוזיקה שמרגיעה אותו, ובדיוק חתונה של חבר, ובדיוק זה, ולא מספיק שהוא יתאבל, גם הוא צריך להפסיד את כל זה ואת כל זה. אז יש כל מיני פעולות, נכון, יש להיות מלצר, ולהיות, יש כל מיני תרגילים. הרב ליאור ככה כמה פעמים שמעתי אותו אומר, לא, תחמיר בי, ללחוץ אבלות זה מתנה. אמרתי, מה זה ללחוץ אבלות? זה לא תהיה בדיכאון, לא מספיק אם תהיה בדיכאון. זה תקצר, זה דווקא על אבא ואם. זה להחמיר בכיבוד אבא ואם. מה זה להחמיר בכיבוד אבא ואם? זה הלכות שאומרות לך איך לקחת את הקשר אל אבא ואמא שיאריכו ימים, איך לקחת את הקשר למי שאינם ולהוביל אותו קדימה. זה הלכות שטובות ממך מחיר, נכון? המחיר הזה הוא חוצב לנו מתוך הלב משהו מאוד מאוד גדול וענק, נכון? אז הכאב הזה, כל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה. זה לא שאנחנו מבטיחים, לא, זה לא שמהר"ן מפראג לא יתאבל לירושלים. זה לא שהוא בעיניים שלו יזכה בהכרח לראות איך בית המקדש נבנה באש, אמן ואמן, שיזכה כולם במהרה בימינו. זה להיות שייך למדרגה, זה עצם האבלות, היא הראייה בשמחתה. זה האבלות שהיא הכי מענגת בעולם, זה האבלות שהיא הכי מאמיתית בעולם, זה האבלות שהיא הדרך ההלכתית, במילה אמיתית, לגעת במה זה העולם הזה באמת. לגעת בלוחות הראשונות, לגעת, יש חומה לקדושה. מה זה חומה? חומה, אתה מאחורי חומה, אתה רגוע. חומה זה דבר שמעניק ביטחון. חומה, אתה לא דואג יותר. יש במחשבים יש חומה, נכון? יש חומת אש, היא עושה משהו כזה, שאני פותח את זה, אז אני רגוע. אם לא, אז יש משהו מסוכן כנראה. לא יכול להסביר לכם יותר מדי. אם מישהו ייקח לי וישתה לי, חומה זה ביטוי כזה. חומה זה מין משהו שאני בבית, הקדושה בבית, הקדושה מוגנת. כשאין חומה, מה עושים? כשאין חומה, אתה דרוך, אתה מרוכז, אתה רץ מהר, אתה קופץ. זה כל פעם נבחן מחדש, זה כל רגע. זה כל רגע. החומה זה משהו שהוא ודאי, קבוע. כדי לתקן את העולם, כדי לתקן את הטבע ככה מסביר, זה צריך להיות קדושה של תמיד, של תמיד. שמשהו בלי חור, חור אחד הוא מגלה, זה ברור שעדיף חומה עם חומה, שלא תהיה חומה בכלל, מבחינות מסוימות. לפעמים זה גם הפוך, ראינו את מנשה, שלוקח את בית המקדש, פורץ פרץ בחומה הרוחנית שבליבו, ולא רק שהוא לא מכבד, אלא מטמא בחוצפה. מטורפת כזאת, קשה להבין על הדעת, הוא לוקח את הצלם ומכניס אותו לתוך ההיכל. כמו החייל הרומאי הזה שלקח את ספר התורה והופך אותו מאכלת אש, ועם ישראל היה מוכן למות על זה. עכשיו הרגו 10,000 והוא לא סופר שום דבר, ספרו את זה, והוא לא יכול לשתוק עם ישראל, נכון, אבל כבר היה מישהו שעשה את זה. היה מישהו שעשה את זה. אז נפרצה החומה. הקודש פה הוא חס חייל הרעי, וכל הים אנחנו לא מצפים בכלל שהוא לא יהיה הרעי. אומרים תודה רבה על הלוחות השניות, באמת אנחנו אומרים תודה רבה על הלוחות השניות. אבל בימים האלה זה ימים שזה יכול לגעת בלב. לכל אחד ואחד מפעם דרג הדילה, כל אחד נמצא במקום אחר, אבל זה לא דיבורים מרחפים ועזועים. אפשר להשקיע בזה, אפשר לחשוב על זה, אפשר בימים האלה לקרוא, לחשוב יותר, להתעסק יותר בפסוקים, בפיוטים, במה שתקנו ולהוסיף, וזה ייגע לנו יותר, זה ידבר אלינו יותר, לנסות ללמוד שיעורים על הנושאים, לנסות לברר. זה באמת מגיע לנקודה מאוד פנימית, הרבה מעבר לכל השנה כולה, כי בימים האלה יש פה שאלה גדולה כזאת שדופקת על לוח ליבנו, ושואלת אותנו, איפה אנחנו? איפה אנחנו? למה אנחנו לא שייכים לתמיד הזה, לחומה הזאת, לזה שיש פה משהו שהוא לא רק הצלחתי בסוף עוד ועוד ועוד. כן, גם זה שהצלחת עוד ועוד, זה סימן, נכון, הגמרא אומרת לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא שוחט יצר הרע, מראה לצדיקים לרשעים, לצדיקים נראה כמו הר גבוה, למה? כי זה שהוא עשה עוד ניצחון קטן, ועוד ניצחון קטן, ועוד דקה הוא למד, ועוד דקה הוא למד, ועוד דקה הוא למד, מתברר שזה לא הרבה 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 דקות, מתברר שזה הר גבוה. מתברר שאתה ניצחת, שיש בך עוצמה שהיא הרבה יותר גבוהה מהר הגבוה הזה. אני לא חשבתי ככה, אני כל רגע חשבתי שאולי אני מתמוטט, שאולי אני נופל. כן, אבל מי שהצליח לחיות חיים כאלה, זה עדות שבנה חומה בקרבו, ולבנות החומה הזאת זה חייב לנו בהחלטה. זה ימים שיש בהם כוח לתת לנו להחליט החלטות כאלה. להחליט שאנחנו ניגשים אל הקודש בצורה תמידית, ניגשים אל השאיפות הגדולות שלנו בצורה תמידית, לקחת, להיכנס כמו למיק וללכת על זה, כל אחד לפי הדרגה שלו, על מה שאתה הולך, לך על זה, על מה שאתה עושה, תמיד נשמע להוסיף, על מה שאתה עושה, אל תגיד היום זה יסתדר לי, עכשיו זה יסתדר לי, לא, לך על זה ולך על זה, ככה מונים בית מקדש, ככה מחזירים את התמידיות של הקדושה, ככה משיבים את הגעגועים לגן העדן, ככה הופכים את היגון הזה ליגון מלא גאונות, לגאון ושברון, לחדווה ומרירות, ליגון ונחמה ותקווה. דווקא היגון הזה הוא שיש מנחם, דווקא האבלות הזאת על ירושלים היא זאת שנותנת לנו כוח לראות בשמחתה היא זאת שמנחמת, כי היא מסבירה לנו מי אנחנו, לא מה איבדנו פעם. בפועל איבדנו, אבל בלב זה אנחנו, זה אנחנו. אנחנו לא משותקים בימים האלה. אנחנו מרגישים את הכאב, אם אנחנו מרגישים את הכאב, אז זה נותן יותר כוח, יותר כובד ראש. כובד ראש זה מילה שאולי מפחידה בשאר הימים. אבל הימים האלה זה כואב, זה מותר. כובד ראש זה לא אנשים מצווים, זה לא עצב, זה מרירות. זה מרירות שיש בחדווה, דווקא מתוך מרירות כזאת נולד חדווה אמיתית, בימים כאלה. דווקא אם אתה לא מוכן, אם אתה לא מוכן, אתם יודעים, יש כאלה בבדיחות זוועה, קוראים לזה, במצבים קשים, הם מנסים לספר בדיחות. זה אנשים שמפחדים להתאבל, הם מילה היגון, הדיכאון, הכאב, קבור בלב שלהם. הם לא באמת שמחים זה שהם מספרים בדיחות מקבריות כאלה. הם נמלטים מהמוכנות שלהם, מרוב פחד, מרוב קטנות, מרוב חולשה, הם נמלטים מהתביעה להתמודד עם הפחד, עם הכאב, לתת לו מקום, ולתת לו מקום, מילה גם נוצר נחמה. אז בימים האלה אנחנו זוכים, מתפעלים שמהרה יהפכו לסתום שמחה, אנחנו זוכים להיות מסוגלים לגעת בכאב, כל אחד ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר המסוגלות לגעת בכאב. בצער השכינה, כן, במילים הגדולות, בכאב השמיים, בכאב שבסופו של דבר הוא הכאב האישי, באמת הוא זה שתוקע את כל העולם, הוא זה שגורם לעולם שלנו להיות כל כך מסכן, כל כך קטן, כל כך חלש. תחזור לגן עדן במובן של שבאמת יהיה ברור שאלוקים פה, שהכל דברו, שנזכה במהרה בימינו, כל טוב. Thank you.